ובכן, אנחנו רבותיי בפרק, חלק שלישי, פרק ממתת, שוב במסגרת התאמת המצוות, הפעם על היבום. זה בדף שין צדי ה' בטור הימני בפסקה למטה, אבל טעם היבום. טעם היבום הרי מפורש שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה. יחי, מה הביא אותך לשם? איך? מה?
להתעניין במשפחה שם, לראות ה...
לא, אבל איך ידעת מזה? יש מודעות?
היה פרסום.
היה פרסום?
כן.
אה, הבנתי. ובכן, אבל טעם היבום, הרי מפורש שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה. כלומר, אנחנו כבר יודעים אצל תמר, ובענף של יהודה, שמנהג היבום היה מנהג קדום עוד לפני מתן תורה. זה לא קשור ביהודים, אלא היו עמים שאצלהם כך היה מנהג. והניחתו התורה, כלומר התורה השאירה את המנהג הזה, כמובן שינתה אותו, כן? למשל צמצמה אותו, אבל בסופו של יום זה מנהג שהתורה אימצה אותו, אפשר לומר, תוך סייגים וקביעת כללים שלא היו נהוגים אז. מדוע התורה אימצה אותו? אין זאת אלא שיש בו משהו שהתורה הייתה מעוניינת לטפח אותו. ומהו? וזה רבנו לא אומר, אלא הוא סותם ולא אומר, כי זה היה כנראה יותר ברור בתקופתו שלא היה צריך אפילו בכלל להזכיר את זה. היום תפיסת העולם היא אחרת מבחינת התא המשפחתי. יותר שמים דגש על הקשר הבין אישי בין האיש ובין האישה, פחות עם המשפחה. לפעמים הם הולכים מתחתן, הם לא יודעים בכלל מי המשפחות ולא מעניין אותם מהמשפחות. מתמקדים סביב כאילו אהבה אישית וכו' וכו', לא מעניין אותם מכלום. זה לא נכון, יש משמעות גדולה. בין כך ובין כך, גם החיים הם כבר לא משפחתיים וחמולתיים כמו שהיה פעם. אבל פעם זה חיים משפחתיים מאוד מאוד הדוקים. כן? ולכן, אם אישה מתחתנת עם בעל, היא בעצם מתאחה ומתחברת עם המשפחה עצמה. ומתעניינים במשפחה כחלק בלתי נפרד מהתעניינות הקודמת לנישואין. כי זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, העניין הזה. ולכן, אם בעל מסתלק מן העולם ולא שאיר זרע של קיימה, אפשר לומר, זה אפילו האינטרס שלה ואולי הרצון שלה להישאר במשפחה שהתאחדה עמה, שהתמזגה עמה. זה לא רק אהבה אישית בינה ובינו, אלא עם כל המשפחה. ולכן היבום זה היה דבר טבעי ומקובל באותם זמנים, וכאמור גם עד לעלותנו ארצה, בתימן, יבום וכו'. זה היה דבר מקובל. עכשיו, לכן רבנו את זה הוא לא מדגיש, הוא מביא כדבר מובן מאליו. אלא מה? הוא מדגיש את החליצה, שהחליצה היא מעשה ביזיונרי כדי לבזות מי שאינם רוצה ליבם. משמע שהיבום הוא משהו חיובי, כי לכן נוקטים באמצעי של ביזוי כנגד מי שלא רוצה כדי לגרום לו שהוא כן ירצה. אוכל מה?
אצל הערבים, עד היום זה קיים, שאם מישהו נפטר, האח נושא את האלמנה.
טוב, אני לא בקי בפרטים, יכול להיות שנושא את האלמנה, למרות שיש לה...
גם אם יש לה ילדים.
מה?
גם אם יש לה ילדים.
בדיוק, ואצלנו זה...
לא, אבל העיקרון, אני אומר.
אני מבין. אז לכן אני לא יודע, בדיוק לא בדקתי את הנקודה הזו. עכשיו נשים לב. נאמר ככה, אבל... טעם היבום הרי מפורש שהיה מנהג קדום לפני מתן תורה, והניחתו התורה, אבל החליצה היא מחמת זרות אותן הפעולות לפי מנהגי אותם הזמנים, בשמה ימנע מעצמו אותה הזרות ויבם. כלומר החליצה זה המין זרז שיזרז אותו דווקא ליבם ולא לחלוץ. וזה מפורש בלשון התורה, ככה יעשה לאיש ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. עכשיו נשים לב, נחלקו דעות. חכמי ישראל אמרו מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, כלומר חליצה היא רק בלית ברירה, אם הוא מסרב אז יש חליצה, אבל לכתחילה צריך ייבום. אבא שאול אומר לא, מצוות חליצה קודמת. למה? שמה אולי היבם לא ייבם אותה מתוך כוונה של מצווה, אלא מתוך כוונות אחרות זרות, לאו דווקא מטעמי מצווה. אז והואיל בי אשת אח, ואשת אח היא אסורה והיא רק מותרת לצורך מצווה, אז אם הוא מתכוון שלא לשם מצווה, אז אם כן כאילו איסור ערבה צף ועולה, וכן אבא שאול מעדיף את החליצה לפני ייבום. כן? עכשיו נפסקה הלכה כחכמים שיבום קודם לחליצה, אבל אחינו אשכנזים מחמירים על עצמם ואמרו לו חליצה קודמת ליבום.
מה זה מחמירים על עצמם? מה הכוונה מחמירים?
כי הם אומרים כי אם חס וחלילה היבם מתכוון לאו דווקא למצווה,
אלא התורה מה שצריך להם, אני לא מבין מה הם יותר חכמים מהתורה? אני לא יודע התורה שיש כאלה שהם יש להם עניין אולי אחר, התורה מוכנה דבר שצריך ליבר, מה הם עושים?
זה
גם
אולי מי שלא רוצה לדעת לא משול על הבא שאול בעצמו, זה לא עליהם, זה שאלה על דן.
לא, אני לא אומר,
הם חושבים
שזה חומרה. כן, עכשיו וכאן תראו איך ההבדל המנטלי הוא קובע מאוד מאוד, כי בחברה האירופאית אין ביגמיה, ולכן זה חלק בלתי נפרד ממה שלא רצו להיראות אצל הגויים כביגמיסטים. נזכור את חרדג, חרם דרבן גרשום.
בגלל העניין שהוא לוקח על
נשוי. כן, אז אם נשוי. אז כל הדברים האלה, הם ברור שהיה להם השפעה סביבתית בכל העניין. אבל אצלנו, אצל יהדות המזרח, כאמור, לפי ההלכה, ייבום קודם לחליצה. עכשיו, בזוהר גינו מאוד מאוד את מי שלא לא מייבם. זאת אומרת, נתנו עוצמה גדולה מאוד לעניין הזה של קיום ייבום. בצפון אפריקה, במרוקו, שהושפעו גם מהקבלה, אז אמרו, אם אדם חולץ ולא מייבם, מת תוך שנתו. והאמונה הזו נתנה עוצמה גדולה מאוד ליבום ולא לחליצה. עכשיו אני אספר לכם הכנה הסיפור. בקיצור, אז הימין במלחמת יום הכיפורים היו כמה כאלה שנהרגו עדיין בשנתם הראשונה ולא זרה של קיימה, ואז הבחורות הצעירות, האלמנות הצעירות, היו זקוקות או ליבום או לחליצה. בפועל, בתי הדין הרבניים נשלטו על ידי השיטה האשכנזית. למרות הרב עובדיה יוסף, ולמרות כל זה, רב עובדיה יוסף כותב תשובה נגד ההשתלטות הזו. אבל זה מה שהיה בפועל. בקיצור, הבחורה, האלמנה, באה, ביקשה חליצה כדי שתהיה מותרת ללכת להתחתן, למצוא דרכה. כל אימת שהיבם הגיע לבית הדין, נצמדה אליו אמו. מבוגרת, מרוקאית, מבוגרת, אישה דתייה, ומנעה חליצה. כי היא פוחדת שהוא ימות. כן, היא מאמינה בכך. היא פוחדת שהוא ימות. אז בקיצור, ניסו, ללא הצלחה. אז העורך דין של האלמנה אמר, כבוד בית הדין, אני מבקש לכפות חליצה, כפייה, כמו שקופים גט. הם גם לא קובעים גט, האשכנזים, אבל גם לכפות, לחלוץ בכפייה. בית הדין מסרב, כי הוא לא קופה גט, לא קופה חליצה, רק עתים דירות מאוד מאוד. ואמר, אני מבקש שתכתבו את הנימוקים. אז כתבו שהם רק מחייבים ולא קופים, בגלל ככה, בגלל ככה. אוקיי. הוא היה עורך דין מולח, הוא ידע שבאותם זמנים, מי שישב בדין הרבני גדול זה הרב גורן, ומורי גם כן ישב בהרכב הזה. אז לכן הגיע התיק הזה לבית הדין הרבני גדול, לערעורים, ושם הוא שטח את תאותיו שצריך כאן לכפות חליצה, ולא להשאיר אותה עגונה. עכשיו, כל חבר בית דין הגדול, הרבני ערעורים, מקבל את התיקים, צילומי התיקים, שידונו למחרת, כדי שיהיו מוכנים מבחינה תכנית לעניין. ומורי היה די כאן כמו שעון שוויצרי. אין פעם שהוא מאחר. באותו יום שלא באשמתו, היה נהג מונית, היה עיכוב בדרכים, חולה, שלא באשמתו. הגיע באיחור. אז הוא שומע צעקות. עד מהרה הוא הבחין שזה הצעקות של רב גורן והצעקות של האימא. היא צועקת, והוא צועק, כי הוא קצין בצבא, ככה, צעקות. מורי כתב פתק קטן על פתק קטן, יש מה שנקרא שמה של בית הדין, פותק לו, היה כתוב פתק הזה, אני מבקש סליחה שאחרת היום לא באשמתי, אני מציע לפרוטו להכריז על הפסקה של חצי שעה ואני אטפל בעניין. הוא מאוד ערך את מורי, ידע את רוב חוכמתו וגדלתו, רב גורן כמו רב גורן, עכשיו קיבל את הפתק, הוא קרא, הפסקה! בלי שום הכנה מוקדמת, ככה, קודה, הפסקה, חצי שעה, לא הבין. בסדר. הוא קרא לאישה הזו, מורי, להלשכה שלו, אמר לה, תראי, אני מתנצל, אחרתי עיכוב בדרכים, וזה, מה קרה? אז התחילה לבכות בדמעות של איש, רוצים להרוג לי את הבן השני, לא רק שנהרג הבן הראשון במלחמה, רוצים להרוג לי את הבן השני. אצלנו, אם לא מייבנים בחולצים, מת תוך אותו שנה. והם רוצים להרוג לי את הבן השני, ובוכה בדמעות של איש. אז מורי ככה נתן לה להשתחרר והכל, אמר לה, את צודקת, מה אחינו אשכנזים מבינים בדברים האלה? רק מה, שתדעי, מה שאת אומרת זה נכון במרוקו, בארץ ישראל, מי שחולץ זוכה לאריכות ימים. אתה מבטיח לי? מה כן? פוטו יום הייתה חליצה. אז רק שנדע רבותיי את העניין הזה של ייבום, זה היה מקובל מאוד מאוד העניין הזה של ייבום. תראה, אם האישה לא רוצה להתייבם, השאלה למה היא לא רוצה להתייבם, אם נחשב מה?
היא לא רוצה תח, היא רוצה להתראה...
אני מבין, אז היא תפסיד כתובתה. היא תפסיד...
השאלה
אם יש עניין ליבן, וכזה מקרה, שכבר אין עניין ליבן. שדלו אותה, לא תרצה, לא יכפו עליה להתייבם, אי אפשר לחפות.
למה ישדלו אותה?
מה?
למה ישדלו אותה?
כי רואים בזה מצווה. ישדלו אותה, אתה מבין? כן, שחר.
אפשר רק על המושגים, ליבן וחליצה,
כן. ייבום, ככה. רק אתה עכשיו אולי תעברו לכאן, לא אכפת לך?
אנחנו שומעים מעולה,
אבל לראות אותך זה יותר טוב. אוקיי, כן. אז ככה, אז התורה אומרת שאם מישהו נשא אישה ונפטר ובטרם נולדו לו ילדים, בנים או בנות, זה נקרא בלי זרע של קיימה, התורה מצווה את האח שבחיים ליבם את אשת אחיו, את האלמנה, כלומר לשאת אותה לאישה, וזאת כדי להקים זרע לאחיו, כאילו זה חלק מהמשפחה, וזה נקראת מצוות ייבום. ואם לא מייבמים, כגון שהוא לא רוצה או היא לא רוצה, אזי צריכה לחלוץ חליצה, לחלוץ את הנעל כדי לבזות אותו, ולומר, ככה יעשה לאיש אשר אינו חפץ ליבם את בית אחיו. כאילו סנוביות, סנוב. אשר להקים את בית אחיו. אז כאילו אומר הרמב״ם, זה איום, לא שזה בפועל. בפועל עושים, אם באמת הוא לא מסכים או היא לא מסכימה, אבל זה איום כדי לזרז אותו ליבם. זה העניין, זה היבום וזה החליצה.
מה יש שם באמת עם הבנים של יהודה?
התפיסה שהיא המודרנית של היום, היא הייתה כבר אז, הסנוביות, האגואיסטיות. אני, עזוב אותי מה שלי, מה אכפת לי מה שלי? אני כאן, אם אני בונה את עולמי, אני בונה את עולמי, לא בונה את עולמו של אחי.
לא, אבל הטיעון שם היה טיעון...
כי לא היה זרע. כאילו. למרות שלא קוראים, לא חייבים לקרוא לו ככה. כן, אבל בתפיסה ההמונית זה ככה. ברור, עזוב את המדרש. ברור, אבל הוא אומר כאילו, מה זה שלא יהיה הזרע? ככה זה בתפיסה ההמונית. מה, אני עובד בשביל אח שלי? ככה בתפיסה ההמונית.
פה זה נראה שהאיבום היא טובה
לאלמנה.
עשו טובה
לאלמנה
כדי שלא תהיה...
גם וגם. גם וגם, הכל גם וגם, הכל גם וגם, כן. אכן. רק רגע. כן. רגע, עכשיו אני לא שומע. כן, בבקשה.
הרב אמר שהרב עובדיה יוסף כתב על זה.
ובכל זאת לא הצליח.
וגם לא הצליח.
לא הצליח.
אבל היינו השפעה.
למרות הכל. יש שליטה, נכון. הלאה. ובכן רבותיי, ויש ללמוד מפרשת יהודה, עכשיו שימו לב, אותה פרשה שנחשפנו אליה לעניין היבום הקדום, אבל נחשפנו לעוד פרטים מאוד חשובים, שרבנו מוצא לנכון להבליט אותם, להתאים אותם. ויש ללמוד מפרשת יהודה, מידה נעלה וצדק במשפטים. והוא ממה שאמר, תיקח לה את הכבש שהובטיח לה, פן נהיה לבוז. הנה שלחתי הגדי הזה, כן? ופירוש הדבר הוא, עכשיו שימו לב, שביעת הקדשה, עלינו לדעת שלפני מתן תורה, קדשה הייתה מותרת. מה זה קדשה? אישה שנותנת שירות מיני. אז הועיל וכן, וזה היה מותר. במעמד הר סיני נאסר. הדבר הזה נאסר. אז לפני מתן תורה, הוא אומר, הוא שביעת הקדשה קודם מתן תורה, קביעת האדם על אשתו אחר מתן תורה. כלומר, זה היה לגיטימי מאוד, אם איש רוצה להתייחד עם אישה, מתייחד איתה. אבל מה? אומר רבנו, שים לב ליהדות, ערכי היהדות, עוד לפני מתן תורה, כפי שזה בא לידי ביטוי בדפוסי ההתנהגות של יהודה. יש מישהו לבוא על אישה, אפילו שהבטיח לה, ספק אם יקיים. העיקר נתנה לו את השירות, גונב אותה, וזהו. לא, יהודה לא. מגיע לה סכום מסוים, צריך לתת לה את הסכום הזה. כמו שאישה נשואה, החתן מתחייב לה סכום כתובה, כך עוד דבר אישה הקדשה. מה שמגיע לה, תן לה. זה היבט של צדק מבחינה זו. אומר רבנו, הוא שביעת הקדשה קודם מתן תורה, קביעת האדם על אשתו אחר מתן תורה. כלומר, שהוא מעשה המותר אז, לפני מתן תורה, שאין בו תיעוב כלל, ומתן השכר המוסכם עליו לקדשה אז, לקדשה אז, כמתן כתובת אישה לה, אתה בזמן הגירושין. זאת אומרת, רבנו מקביל להראות שלא תהיה אישה קלה בעיניו. לא תהיה מזוזל בעיניו. לכן, רבותיי, יש כאלה בעלים, חתנים, שבאים להתחתן, ואני מסביר להם מה המשמעות של הכתובה, שטר כתובה. לא רוצה להתחייב. לא רוצה לחיות כלום.
כלום.
כן, לא רוצה לחיות כלום. לא עורך לך חופה, אני מסביר לו קודם כל. אבל יש עקשנים. אמרת, אדוני, כלל גדול שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה. כבוד בת ישראל. חובה. כבוד בת ישראל. וזה היופי של תורת ישראל. אין להפקיר את האישה. כי יצר רבה, יצר רע של האדם גדול. כבס ולבש, זרוק, נגמר. נראה מנה, שנה, שנתיים, זרק אותה ונגמר הסיפור. לא, יש בלם. יש בלם. כן. ומתן השכר המוסכם עליו לקדשה, אז כמתן כתובה את האישה לה. אתה בזמן הגירושין. כלומר, שזו זכות מזכויות האישה שמוטל עליו לשלמו. ודברי יהודה עכשיו, עוד פעם, תראו איך שרבנו חורש את הפרשה הזו, ומוציא ממנה פנינים, עוד פנינה ועוד פנינה. הנה, עוד פנינה. ודברי יהודה, פן יהיה לבוז, מלמדנו שכל ענייני המשגל, המשגל, ואפילו המותר מהם, חרפה לנו, אנחנו עוד נראה את זה עוד פעם בפרק הזה, חרפה לנו לדבר בו, וראוי לשתוק ממנו ולסתירו, ואף על פי שיגרום הדבר לנזק בממון, כפי שאתה רואה, יהודה עשה, באומרו, טוב שנפסיד, ותחבוש מה שלקחה, מאשר נפרסם את הדרישה ונהיה לבוז. הרמב״ם סבור, שלמרות שהקדשה לפני מתן תורה זה היה דבר מותר, אבל הכל צריך להיות צנוע. לא צריכים לתת פרסום לדבר. ולכן הוא אומר לו, תשמע, תלך מהר כך, תתן לה, פן יהיה לבוז. מה פירוש? כי אם לא ניתן, והרי יש לה ערבון ביד. יש ערבון. ואז זה תביעות משפטיות, ידברו על זה. זה בושה. לא רק בגלל שהוא לא עומד בדיבורו, שידברו על עצם המעשה
שהוא עשה.
למרות שזה אז באותם ימים היה מותר, אבל זה דרגת הקדושה של משפחת בית יעקב, כן? שראויה אחר כך לקבל מתן תורה. רבנו סעדיה גאון סבור של פן יהיה לבוז, שלא נעמוד בהבטחתנו, כן? לא בגלל... מה מה? נכון, נכון, זה עד ה-32. אז רבנו הוא לא סותר את הטעם הזה, אלא הוא יותר מדגיש את הטעם שאם לא נעמוד בדברתנו ידברו על זה, בני אדם ידברו על זה. לא, לא שלום של מים, זה רבנו סעדיה גאון, שיהודה בא לקדשה, תאמין, אפילו זה היה מותר, אפילו זה היה מותר. כן, אז וזה חרפה לדבר על דבר כזה, אומר רבנו, זה חרפה. כן, לא, אוי ואבוי, מה אתה בתוך עריות כולל איסור קדשה, עד לאן נגיע? אולוואי,
העריות היום זה לא רק בתוך המשפחה, זה גם זה לא קשור.
העריות
נכון,
זה לא ערווה,
זה לא
ערווה. כן, אני חוזר חזרה. ובכן, וזוהי, שימו לב, וזוהי המידה הנעלה אשר למדנוה מאותה פרשה. אבל הצדק אשר למדנוה הוא אומרו בנקותות עצמו, שלא גזלה ולא שיקר ולא גרע ממה שהסכים אמה עליו. הנה שלחתי הגדי הזה. כלומר, עוד פן אחד נוסף שאנחנו לומדים אותה פרשה, על מידת הצדק, הגינות, צדק, כבוד, שלא מדברים על דברים כאלה, הכל, כל זה לומדים אותה פרשה. אין ספק שהיה אותו הגדי בתכלית הטוב במינו. כלומר, גם הוא לקח כדי נבחר, ולא סתם. ולפי כך רמז עליו ואמר, הזה, הגדי הזה. שימו לב עד לאיזה נקודות רבנו מגיע, כן? כדי להבליט את מה שהתורה רוצה להעביר מסרים. וזהו הצדק אשר נחלו מיעקב ויצחק ואברהם, שלא לשנות דיבור ולא להחליף ולהחליף מועד, ולתן כל החובות בשלמות ובמלואם. זאת אומרת, רבנו פורץ את העניין מעבר לנקודה הזו של יהודה ותמר, מזה נלמד, אסור לעכב חוב מאדם לאדם. אסור. ושאין הבדל בין מה שקיבלת ממון הזולת על דרך ההלוואה או הפיקדון, הלוואה, תחזיר, פיקדון, תחזיר, כאמרת, תחזיר, ואל תעכב, לא הלוואה, לא פיקדון, או מה שמגיע לו אצלך, באיזה אופן שהגיע לו בשכר או בזולתו. ושמוהר כל אישה, מוהר כל אישה, כדין שכר כל שכיר, אתם רואים, זה השכר שלה. הלאה, ואין הבדל, ואין הבדל בין כובש שכר שכיר, או מי שמחזיק בזכויות אשתו. שמתם לב רבותיי? עכשיו הוא עבר לאישה. הרבה פעמים רבותיי, בעלים מתענים אל האישה, ומקפחים אותה בזכויות שמגיעות לה, בזכויות שמגיעות לה. אז אומר רבנו, זה עבירה. מה פירוש מגיע לה? ואתה שולל ממנה זכויות מסוימות, אתה עבריין. ואין הבדל.
מה שאנחנו מכירים זה הפוך.
מה פירוש?
שהיא בעצם...
לא, היום זה מתחיל להתהפך. היום זה מתחיל להתהפך. זה בגלל... בגלל השקפת עולם פמיניסטית, ובגלל תפיסות עולם שוויוניות מוגזמות, לא נכונות, אז יש היום, יש היום מהפכה, לא תמורה, מהפכה. ולענה דעתי, הדבר הזה יישבר, הוא לא יחזיק מעמד, כבר היום יש... כן, כבר היום יש מה שנקרא ניצני מרד, ניצני מרד, עדיין, אבל ניצני מרד. אבל זה פשוט לא נכון. בתי משפט נותנים מה שנקרא גיבוי לגישה הזו, שהיא לא נכונה. בית הדין נלחם בשיניים לאזן, אבל לדועד לתחתונה, בבית המשפט, בדבר הזה מוביל.
מה הוא יכול לאזן כשהיום אנשים פעם לא היו כמו היום, היום הם יצאות, הם עובדות, הם מפרנסות, הם עושים את השאלה
המזונות. בית הדין לא חולק על מה שמגיע לה, למשל, אם מדברים על שוויון, כן? נניח, עבדו שניהם ביחד, קופה משותפת וכו'. בית הדין לא חולק כך. הוא רק אומר, אתה לא יכול לתפוס את החבל בשני קצותיו. גם להטיל על בני הזוג שוויון, ומידך שני, להחיל את הדין האישי, שהבעל רק הוא חייב במזונות אשתו, ורק הבעל חייב במזונות הילדים, ושאם מגרש אז מגיע לה כתובה. לא, תפרק את החבילה, בלי כתובה, ותחייב גם מזונות הדדיים, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על שוויון, תלך על שוויון עד הסוף. ובאמת בארצות הברית כך נוהגים.
אבל היא לא הייתה צריכה לעבוד, הוא היה חייב לכל. עכשיו שהיא עובדת, היא רק עוזרת לו.
לא, זה לא הולך בדיוק. זה לא הולך בדיוק. נכון, אבל במציאות של היום...
אבל המזונות זה מכוח זה שהם אצלה, אם הם לא אצלה, זה בגלל שהם אצלה, כאילו הוא צריך לשלם.
היום איתן כבר מדברים על תורנויות בחיתולים. על מה אתה מדבר?
נכון, בסדר. אבל אז כבר באמת...
התפיסה כאילו שכירושים של האישה כדאי ללכת לבית דין רבני ולגבר כדאי ללכת לבית דין אזרחי או הפוך?
הפוך.
הפוך?
כן.
שהאישה כדאי ללכת לאזרחי ו...
נכון, נכון.
זה מה שקורה.
כן, כן. עכשיו, עד שיוציא, אני חוזר, ואין הבדל בין עושק את השכיר או מתעולל נגדו בעלילות עד שיוציאנו בלי שכר, או יעשה כן עם אשתו כדי להוציאה בלי מוהר. כן? התבוננה, יושר אלה החוק, עומק יושר אלה החוקים ומשפטים צדיקים. האח דנו במוציא שם רע, עכשיו רבנו עובר שוב, מחוליה לחוליה. הוא דיבר על הצדק בדפוס ההתנהגות של יהודה, מזה הוא עבר לצדק במושגים הרחבים בין אדם לחברו לכל דבר, ובעיקר בין איש לאשתו. ועכשיו הוא אומר, מכאן תבין עוד יותר את עומק הצדק של תורה, של התורה, והנה ביחס לבעל שמוציא שם רע על אשתו. בא בעל ואומר לבית הדין, לא מצאתי לשתי ביטולים. וכוונתו היא, כי באותם ימים הרי היו מערסים את האישה, והאירוסין שם זה אשת איש. היא פשוט אשת איש ממש באיסור. רק לא אסור לחיות איתה, הבעל מדרבנן, עד שיכתוב לה כתובה, ועד שיכנוס אותה בפני עשרה מישראל, וכולי, והם ברכות. אבל מבחינת אקול אלמה, איש בעליה הוא בעל אשת איש. אז היא אשת איש כל דבר. והנה, איך קוראים? מה רציתי להגיד? ואז הוא בא ואומר, לא מצאתי לביתך בתולים. בזה הוא רוצה להחשיד אותה שהיא זינתה במשך, בתקופה שמאז האירוסין עד לנזין. זה היה לו כחצי שנה, שנה. ואז הוא מחשיד אותה בעצם שהיא זינתה כאשת איש. ואז מדינה להרג, להיות מוצאת להורג, אם באמת יש התראה ויש עדים. זאת אומרת, כאן הוא מאשים אותה באשמה חמורה. ובכל מקרה, גם אם לא תהרג, הוא מוציא שם רע עליה, כן? בצורה בלתי רגילה. עכשיו, בית הדין דן בדבר. וברגע שמוכיח שהיו לה בתולים, ופרסו הסמלה, ומכאן שנבין שעושים עדים, מה זה עדים?
עדים.
עדים, בד. שבאותו זמן שעושים את המצווה, מקנחת, והיא שומרת את זה. אז אם כן איפה, ברגע שיוכח שבאמת היו לה בתולים, אז בית הדין רואה בחומרה רבה מאוד את מה שהוא עשה, כי בעצם הוציאה לה שם רע. ואז הוא מחייב אותו, את הבעל, לשלם לה כנס 100 כסף. לא 50 כסף, כמו אדם שבועל אישה, מפתה אישה, אלא משלם 100 כסף. אומר רבנו, למה 100 כסף? בגלל שהוא רצה לפגוע בשמה הטוב, אז דינו גנב שישלם כפל, שירגיש את העוצמה של מה שהוא רצה להזיק לה. הנה הוא אומר, האח דנו מוציא שם רע, רגע, האח דנו מוציא שם רע, והוא שהרשע הזה, בלי ספק, לא מצאה אשתו חן בעיניו. בדיוק. ברגע האחרון, חליף כיוון, לא מצאה, אשר הוציא עליה שם רע, וכאורה היא בעיניו, כלומר כעת, כעת היא כאורה בעיניו, ואילו הוא רצה לגרשה כדין, כדין כל המגרש את אשתו, לא הלא בכך מונע, אם היה תובע תביעת גרושין, לא בכך מונע, רוצה, לא רוצה, אין בעל כורחו, אלא, שאילו גרשה, מה היו חייב לה לשלם כל המגיע לה, כן? לכן, שם לה עלילות דברים, לאמר רבותיי, כדי שיפטר ממנה בלי תשלום יגת, אבל בלי תשלום בטענה שהיא נעפה. זה בעצם עומד בסודם של הדברים. עכשיו, ולכן הזיג נגדה והוציא עליה שם רע בשקר כדי להחזיק בזכויותיה המוטלים עליו, והם 50 כסף מה שמגיע לה מבחינת
של הרמב״ם שהוא רצה לצאת לחוץ לארץ כאילו,
נכון, כי זהו מוהר הבתולות הקצוב בתורה. ולפי כך, דן אותו יתעלה שישלם 100 כסף. כי אם היה מגרש אותה, היה משלם 50 כסף, עכשיו שהוא לא מגרש אותה, הוא כמו גנב. יצטרך לשלם פי כפל, פעמיים, 100 כסף. נוהג כפי הכלל, אשר ירשעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. אוך דין עדי, הוא רצה לאבדת ה-50, עכשיו ירגישו מה זה לאבד 50. ייתן 100. כן, עורך דין עדים זוממים, כמו שכבר בערנו, כאשר עשה, כן יעשה לו, כאשר זוממים עשה, כן יעשה לו. זה הדבר המועיל. כך, זה המוציא שם רע, זמם להפסידת ה-50 המוטלים עליו, משלם 100. וזהו עונש החזיקו ממון המוטל עליו, וזממו לקחתו. והיה עונש פגימת כבודה, ובזותו אותה בזנות, שפוגמים כבודו בהלקאה, בשוט, ויסרו אותו. והיה עונש עדפתו, תאוותו, ובקשת עצם ההנאה, שנתחייב בה לעולם. לא יוכל שלחה כל ימיו, כי הגורם לכל מה שאירה, אינו אלא כאורה בעיניו. וכך מרפאים את המידות הרעות. שימו לב רבותיי, אחד הדברים המובילים בהתאמת המצוות אצל הרמב״ם, שהמצוות מתקנות את אישיות האדם, מונעות ממנו להתנהג בדפוסי התנהגות של מידות מושחתות. אז וזה נקודה שתמיד תמיד עובד עליה, לבלום את היצרים, לבלום את התפתחות המידות הרעות, לטפח מידות טובות אצל האדם. זה מה שאומר רבנו כאן, כי הגורם לכל מה שאירע אינו אלא כאורה בעיניו, וכך מרפאים את המידות הרעות. אם היה המרפאן הציווי האלוהי, לא יחדלו אופני הצדק להיות גלויים וברורים לפניו בכל משפטי התורה הזו. גלויים וברורים פניך בכל משפטי התורה הזו, כאשר תתבונן בהן התבוננות מעמיקה. התבונן, האח השווה בין דין מוציא שם רע, אשר זמם לכבוש ממון המוטל עליו, ובין דין הגנב אשר לקח ממון זולתו. כאילו, תראה את המשוואה, תראה אותו דבר, ואז אתה מבין את הקו של הצדק של התורה, של התורה. ועשה דין עד זומם, אשר זמם להזיק, ואף על פי שלא הזיק, כדין מי שכבר עבר והזיק. למה? הרי הוא לא הזיק, הוא רק רצה להזיק, שירגיש, ירגיש מה, 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 מה היה עושה לחבר שלו. ואז, אם ירגיש, אז מטבע הדברים זה יבלום אצל אחרים את היצרים הרעים האלה, וזה תיקון המידות. ואף על פי שלא הזיק כדין, כדין כל מי שכבר עבר והזיק, כלומר הגנב ומוציא שם רע, הדין בשלושתם תורה אחת משפט אחד. התפלא והשתאה על החוכמת משפטיו יתעלה, כמו שתתפלא על חוכמת מעשיו. אז כמו שאנחנו מתפעלים מהבריאה, חוכמת מעשיו של בורא העולם, כך אנחנו צריכים להתפעל מחוכמת משפטיו, כלומר התורה על החוכמה. אמר, רק רגע, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט. אומר, כמו שכל מעשיו בתכלית השלמות, כך משפטיו בתכלית היושר. אבל, אלא, שאין יכולת בשכלנו להשיג שלמות כל מעשיו ויושר כל משפטיו. כלומר, אנחנו באמת מדרבנים ומעודדים להכיר את החוכמה האלוהית בבריאה, אבל אנחנו לא, כמה אנחנו משיגים? זה מצוין מה שאנחנו עובדים על עצמנו, אבל אנחנו לא, אפס קצה הוא תראה וכולו לא תראה. אותו דבר גם היושר האלוהי. היושר האלוהי, לא את הכל אנחנו מספיקים, חלק, אבל מהחלק הזה אנחנו רואים שהיושר האלוהי הוא ייחודי. וכמו שאנו משיגים מקצת נפלאות מעשיו בעברי בעלי החיים ותנועות הגלגלים, ככה אנו משיגים יושר מקצת משפטיו, ואשר נעלם ממנו משני המינים יחד יותר ממה שנתגלה והרבה מאוד. עד כאן. איתן, מה רצית?
לא, זה לא בקונטקסט.
יפה. איך? ערן?
לא הבנתי מה הוא עושה להרוויח. זה כתובה דה רבנן.
מה? לא
הבנתי. אני אגרש אותה וזהו. מה? כתובה דה רבנן. מה התורה בעצם רצתה, נכנסה לראש שלו? מה כאילו היה לו
להשיא?
היה מגרש אותה
ושלום לישראל. רק רגע. קודם כל, הכתובה, כמו הרבתולות, כן? זה נכון שזה מדרבנן לפי רבנו, אבל היסוד הוא תורני, כמו הרבתולות. סכום הכתובה, סכום הכתובה והכל זה דרבנן. אבל עצם החיוב שצריך להתחייב לאישה, הוא מן התורה, כמו הרבתולות. אז עכשיו, זה שזה 50 כסף, זה עניין בפני עצמו. הוא אומר, כמו שאת זה הוא רצה להרוויח על ידי העלילה הזו, לגרש אותה בלי שתקבל את הסכום הכתובה, כך עכשיו, שהוא נתפס בכלכלתו זו, ישלם פי שניים, כמו גנב. החכמים
אמרו שהם תקנו כתובה כדי שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה.
נכון.
לכרוב לי את הקנה שלהם, לגרשתם.
שוב, המודד של הסכום, כי עצם החיוב, היסוד הוא מן התורה. אני לא אומר, היסוד הוא מן התורה כמו הרבתולות. רק למה אנחנו קוראים זה כתובה דרבנן? כי כל הסכום שקבעו, הם חכמי ישראל, הם שקבעו את הסכומים האלה. עכשיו ככה.
המוער קיים בלי הכתובה גם.
מה?
המוער קיים גם בלי הכתובה.
איפה?
עוד לפני
כן, מה? זה מה שאני אומר.
כן. זה מה שאני אומר.
כן.
זה לא מה שאני אומר.
כן.
בכתובה יש לא רק מוער, בכתובה יש עוד חובות.
נכון. זה משהו אחר, אבל ערן מתכוון לעצם החיוב של הכתובה. ונחזור לעניין הפרק. הבעל, איסור, כלומר, התגלגלתי, התגלגלתי, אומר הרמב״ם, בטעמי המצוות, נחזור לעיקר הפרק, לעיני הפרק. ועכשיו הוא מדבר על עריות, כמו שדבר על ליבום, עכשיו מדבר על עריות. אבל איסור עריות, הרי העניין בכולן, מכוון למיעוט התשמיש בתאובו, ולהסתפק ממנו במועט שבמועט. כלומר, אם התורה לא הייתה אוסרת עריות, אז בעצם חיי המין היו חופשים ללא גבול. בין כך, אם זה לא אסור, אז מותר. ואם זה מותר, אז לא אכפת לך. אז אומר הרבם נכון. אם לא היה אסור, זה היה מותר. אבל מה אז היינו מקבלים? בני אדם בהמים, חייתים, כל הזמן, בעילות ובעילות. אצל הבהמות ובעל החיים עוד זה תלוי בתקופת יחום. אבל אצל האדם, אין לדברים סוף. ולכן אומר הרמב״ם, זה היה משחית את האדם במידותיו, משחית אותו מאוד מאוד. ולכן התורה אסרה את העריות כדי למעט בתשמיש. עוד מעט ידבר על איזה עריות ולמה וכל אלה, אבל למעט בתשמיש, כי התשמיש חרפה הוא לאדם, ריבוע התשמיש זה חרפה הוא לאדם. ונחזור לעניין הפרק, אבל איסור עריות, הרי העניין בכולן מכוון למעוט התשמיש ותאובו, שימו לב בתאובו, ולהסתפק ממנו במועט שבמועט. והנה, איסור זכר ובהמה, פשוט מאוד. עכשיו, רבנו מדבר על משכב עם בהמה. אם היה הדבר הטבעי מתואב לקחת ממנו אלא לצורך, ומה בין איש ואישה? שקים חייסים ביניהם הוא טבעי. עשתה התורה המון המון נתנה דינים כדי לצמצם ולהגביל את זה, כדי שהאדם לא יהיה שטוף בחיי מין, משום זה יבהם אותו, כן? כל שכן בדבר לא טבעי, עם בהמה, שזה דבר לא טבעי. כל שכן הדבר יוצא מדרך הטבע, הוא דרישת עצם הנאה. כלומר, אם האדם כבר מתדרדר למציאות כזו של מה שנקרא בעילת בהמה, או לבעל בהמה, זה כבר אדם שוקע בתאווה המינית, מתדרדר מאוד מאוד, מאוד מאוד. והעריות מננקבות בכללותן, עכשיו כאן, גמר את הנקודה הזו, עכשיו הוא אומר, ביחס לעריות, הרי אמא, בת, אחות, דודה, כן, אלה אסורות. למה דווקא את אלה? עכשיו רבנו ילך להסביר. והעריות מננקבות בכללותן, כולן עניין אחד, באותו העניין הוא שהדבר המרובה מאוד הוא שכל אחת מהן מצויה עם האדם תמיד בביתו, והיא קלה למצא לו וקרוב להשיגה ואין תורך במציאתה. ואי אפשר לשופט להוכיח אדם על מציאותה של זו אצלו. רק רגע, לפני שאני ממשיך, קודם כל העריות, אמא, בת, אחות, דודה, כל אלה זה מצויים ביחד, חיים ביחד, בקרבה. ואז, מטבע הדברים, לא כמו היום, בימינו שיש איסור, אז הרבה פעמים יש בלימה, כבר אנחנו בלומים ועומדים, מה? לבוא על הערבה? אבל אם לא היו איסורים, אז היה מותר. ואם זה היה מותר, אז א', היה אדם הרבה בתשמיש, והרי זה בדיוק הפך יחודו כנברא בצלם אלוהים, כי הוא יתבהם. והדבר השני, בא במידה ואדם עשה מעשה נבלה פחת מן העריות הללו, אז קשה מאוד להוכיח מי בעל מי, כי הרי הם חיים יחד בתוך חצר אחת, בתוך דירה אחת, כן? אז מי בא אל מי? קשה להוכיח. הוא יאמר, היא התחילה איתי, היא תאמר, הוא התחיל איתה. לחדת מי בא אל מי, בכל אלה. לכן, התורה מטילה על שניהם עונשים חמורים, כדי להרתיע, שלא יגיעו למצב הזה.
אז מה הכוונה שבבית שני
גדלו? מה?
מה הכוונה שבבית שני גדלו את היתר?
רגע, רק רגע, ובכן ככה. והיא קלה למצא לו, וקרוב להשיגה, ואין תורח במציאתה, ואי אפשר לשופט להוכיח אדם על מציאותה של זו אצלו, ואילו היה דין הערבה כדין הפנויה, כלומר אם, לא, אם התורה לא הייתה אוסרת את העריות, אלא דין הפנויה, כלומר שמותר לשא אותה, ויהיה בה רק איסור היותה בלתי נשואה, היו רוב בני אדם נכשלים בזנות אמהן תמיד, וכיוון שנאסרה ביעתן לגמרי, והורתענו מכך בהרתעות חמורות בגלל העונשים, התורה הטילה עונשים כבדים מאוד לבאים על עריות, כן? כלומר במיתת בית דין ובקרת, ושאין שום דרך לביאתן של אלו, הושג הביטחון מן הגישה אליהן, ובטלו ההרהורים בהן, כי זה בולם. הסנקציות החמורות גרמו שלא נהרר וגם לא נגרר אחריהן. אבל מציאות עניין הקלות הזו בכל ערבה הרי הדבר פשוט מאוד, והוא שהאדם אם הייתה לו אישה, הרי מן הידוע על הרוב כי אמה וסקנתה וביתה ובת ביתה ואחותה נמצאות אצלו ברוב הזמנים, כי אדם נושא לאישה, אז מטבע הדברים יש את החמות, יש את האחות של האישה, כל אלה ביחד, ויצר העובד בקבלנות, ולכן התורה הייתה צריכה להרתיע שלא יגיע למצבים כאלה, ושהבעל נתקל בהן תמיד בכניסתו, ביציאתו, בתעסקיותיו, וכך גם האישה נפגשת רבות אמי, עם אחי בעלה ואביו ובנו, כל אלה כי הם חיים יחד, ויצר הרע עובד בקבלנות. אבל אז בגלל הקרבה והנגישות והזמינות, אז יצר העובד, והתורה רצתה לבלום את זה על ידי עונשים מרתיעים. אבל מציאות האדם עם אחיותיו ואחיות אמו ואחיות אביו ואשת דודו וגדילתו עמהן, הרי ריבוי דבר זה ידוע, ואלה הן כל העריות של שאר בשר. התבונן בהן, זהו אחד העניינים אשר מחמתן נאסרו שאר בשר. אבל העניין השני הוא דעתי הדאגה לבושת הפנים, כי אירוע מעשה זה בין השורש והענף, זאת אומרת עכשיו רבנו מדבר על עריות מאוד מאוד קרובות, אבא וביתו, אמא ובנה, לזה הוא קורא שורש וענף. זה אפילו בלי דעת, לא שזה ערבה שזה באמת אסור, התורה אסרה, אבל גם בלי האיסור, זה עזות שאדם יקיים יחסי מין עם אמו, שבת עם אביה. מה?
אחד המלאכים, אני לא זוכר את שמו, שאמרו לו, מה נעש לך ממקום שבאת?
נכון. אוכל. כי אירוע מעשה זה, בין השורש והענף, לזה קורא רבנו שורש וענף, חוצפה גדולה מאוד. כלומר, ביאת האם או הבת. לפיכך, נאסר על השורש והענף שיבוא אחד מהן על השני, ואין הבדל בין אם יבוא השורש על הענף או הענף על השורש. הענף על השורש זה הבנות של לוט, כן? הענף על השורש. או יתאחדו שורש וענף בביאת אדם שלישי. כלומר, שיהיה אדם אחד מגלה ערווה בביאה של שורש וענף. זאת אומרת, אדם שבא על האימא ובא על הבת שלה. גם זה סוג של חוצפה, כן? כי נתאר לעצמנו שאדם בכל זאת נקשר רגשית, אמי מהן. אבל אם זו ואם זו, זה כבר זנות, אבל עם עזות גדולה מאוד. ומשום כך, נאסר לצרור האישה ואמה, וביאת אשת האב ואשת הבן, כי כל אלה הם גילוי ערבת אדם לערבת שורש וענף. זאת אומרת, גם אלה נכללות בהגדרה של שורש וענף. והאחים כמו שורש וענף, לא אותו דבר אבל כמו שורש וענף, וכיוון שנאסרה האחות.
ומה הסברה פה?
מה? אני חייב לך כבר שתי תשובות. שאלה אחת, מה זה נקרא שבתלות יצר רע בחורבן בית המקדש, זאת אומרת בית שני, ועכשיו עוד שאלה בנוגע לבת אחיו, עוד מעט. עכשיו, וכיוון שנאסרה האחות, נאסרה גם אחות האישה ואשת האח, כי זה איחוד שניים בשורש וענף בביאת אדם שלישי. כלומר, הרחבנו את ההגדרה של שורש וענף, אח ואחות, לא רק אבא ואמא, אבא ובתו, אמא ובנה, אלא הרחבנו את זה גם אח ואחות. וכיוון שוחמר איסור איחוד האחים ועשאם כשורש וענף, ואף האחים כגוף אחד, לפיכך נאסרה גם ביאת אחות האם מפני שהיא במקום האם. זה הדודה, רבותיי. ואחות האב לפי שהיא במקום האב. כי כאילו זה מזכיר לא את האמא שלו. היא מזכירה את האבא שלה. כן, את האבא. וכשם שלא נאסרה בת אחי האב, שעל זה הרי מדבר, ולא בת אחות האב, כך לא נאסרה, לא בת האח ולא בת האחות. הקשבה, אבל זה שהדוד מותרת לו אשת בן אחיו ואסורה על בן האח, אשת דודו, הנה זה מתבאר כפי העניין הראשון, כי בן האח מצוי על הרוב בית דודו, וקרבתו לאשת דודו כקרבתו לאשת אחיו, ולכן התורה אסרה, בגלל הנגישות והזמינות שיכולה להיות כאן ליצר רע ביניהם. אבל הדוד אינו מצוי כך בבית בן אחיו, ואין לו קרבה לאשתו. הלא תראה כי האב, כיוון שיש לו קירוב עם אשת בנו, כקירוב בנו לאשתו, נעשו שני איסורים שווים ובמיתה אחת. עכשיו, תשים לב הרן. אשר לבטלות יצר רע בבית שני, מה הכוונה ביטלו? אין דבר כזה שחכמי ישראל בראו אדם מסוג אחר שאין לו טבע מיני, או שיש לו טבע מיני מצומצם. אלא חכמי ישראל הוסיפו שניות לעריות. לא רק עריות, אלא שניות לעריות הוסיפו. וחינכו להרחקה גדולה, להתרחקות גדולה מאוד מאוד מחיי מין פרועים, וכל זה בבית שני, תקנות, גזרות, הרחקות. עד כדי כך, שמרוב שכל כך הרחיקו, אז אמרו חכמים, כבר לא נמצא אפילו תרנגול שיכול להפרות תרנגולת. זה בלשון גוזמה. כלומר, כאילו ביטלו את יצר רע, לא ביטלו אותו בפועל, אלא ריסנו על ידי מערכת של איסורים שהוסיפו כהנה וכהנה בענייני חיי המין. זו התשובה לשאלה הראשונה. שאלה שנייה. הרי רבנו הרחיב את השורש וענף לא רק בין אבא וביתו, בין אמא ובנה, אלא גם בין אח ובין אחות. אבל בת אחיו לא, זה לא שורש וענף. ושם חכמי ישראל עודדו את הנישואין האלה בגלל מה שנקרא סיוע למשפחה מבחינה כלכלית. כי על ידי זה שהוא מתחתן עם בת אחיו, אז הוא פותר בעיה כלכלית שיש לאחיו, ויכול להתמודד עם מה שיש לו, וזה יש לו אל ידו, ואז הוא יכול לסייע בידו על זה שהוא כונס את בת אחיו לאישה, ופותר בעיית הפרנסה. זאת אומרת, מבשרך אל תתעלם, זה עדות שהקדוש ברוך הוא עודד את האדם, וזאת מתוך חישוב, מתוך חישוב איש את רעהו יעזורו, איש את אחיו יעזורו, מבחינת פרנסה וחינוך וקיום הבנים והבנות. זו התשובה לשאלה השנייה. עכשיו, אבל טעם איסור ביאת הנידה ואשת איש, הרי הוא ברור מכדי לחפש לו טעם. אז אשת איש, אנחנו מבינים, זה באמת פוגע בתא המשפחתי, אפילו אצל חילונים, זה נקרא בגידה וכל אלה, כן? חילונים נורמטיביים, כי יש בעוונותינו כאלה שמחליפים בעוונותינו רובים, אבל נורמטיביים זה עדיין עכשיו בגידה וכו'. אז הוא אומר, חבל לדבר על זה, כי זה דבר מובן מאליו שאשת איש זה דבר חמור. אבל נשים לב שהוא אומר גם ביאת הנידה, ביאת הנידה. אז אני סיפר לכם שלפני הרבה הרבה שנים, שעדיין חיים ודאי זוכר, שקוראים חיים חורב זכרו לחיים בא, ותבדל חיים ארוכים אשתו רחל, אז בתחלה הם פתחו את ביתם לרווחה בישמח משה, והם קיימים הרצאות שם. אחר כך כשעברו כאן שדרות קקל, גם כן פתחו את ביתם לרווחה והם קיימים הרצאות שם. אז ביתי הולך מרצה, אז באחד ההרצאות, בתום ההרצאות, אז נקשה אליי מישהי ואמרה, מנבל קהל. אז עוד לא הייתי בלשכה כאן, אז זמנתי אותה לביתי. באה לביתי, כמובן הכנתי את אשתי לכל העניין, אז נכנסנו לסלון, והיא אומרת, אני רוצה להתגרש מבעלי. אמרתי לה, בכל זאת למה? אמרה, אני לא יכול לעוד, אני רוצה להתגרש מבעלי. אמרתי, תראי, לא נעים לי לחטט, אבל כמו של רופא צריך להגיד מה סובלים, גם כאן, כדי שאני אגיד לכם, יש לך אלה, אין לך אלה, כי זה אלות של גירושין, של אישה כלפי בעלה, של בעל כלפי אישה, כך זה מבחינה משפטית. אז אם תגידי לי, אולי יעזור לך, אם לא תגידי, ואז היא פרצה בבכי, ממש פרצה בבכי. אשתי באה, עודדה אותה ונתנה לה לשתות וכולי, וניסיתי כעת לעודד אותה, וניסתה לדבר עוד פעם פרצה בבכי. קיצור, אחרי ששוב פעם הרגענו אותה בכל, ואז היא אומרת ככה, אני חילונית, ובעלי חילוני, אנחנו אפילו לא התחתנו אמנם כדת משה וישראל, אבל לא סבנו את הרבנות, לא שמענו מה הרבנות אומרת לשום דבר. כאילו, לא הלכה לטבול. כי ככה אנחנו. אז לכן, אנחנו לא מקפידים על איסור נידות. על איסור נידות. אבל, בעלי התדרדר במערכת היחסים הזו, שאפילו בזמן שאני עם דמים, התחיל לפקוד, לפקוד, לפקוד. אז אחרי שהרגעתי אותה, אמרת את שמי, תראי, קודם כל, את רואה, את בעצמך אמרת, לא שמרתם, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. את יודעת איך צהל פועל, יש לו קו הגנה ראשון, יש לו קו הגנה שני, יש לו קו הגנה שלישי, כי בשביל לשמור על משהו, אז יש קו הגנה עוד ועוד ועוד. אצלנו, בזמן השבעה נקיים, לא נוגעים באישה, אישה לא, זה, לא מתקרבים, לא כי לא בסדר. כדי שהיצר רע לא יתגבר, אז יש קו הגנה ראשון, קו הגנה שני, קו הגנה שלישי. מן הרגע שפורצים את קו הגנה, אז המאבק הוא כבר אפילו על הנקודה הכי רגישה, הכי רגישה. אז היא תחילה פקוד, אומרת, מה? הרב חושב שאם אנחנו חילונים, אז אנחנו כבר לא בני אדם. יש גבול, כאילו. אמרתי, אני מסכים איתך, אבל את רואה, הרי בעליך אדם מלומד, הוא לא אדם טיפש. כן, גרים בסביון, ומשכילים שניכם, מצליחים, אנשי עסקים. ובכל זאת, את רואה, אם אין כזה הגנה, זה קשה. בכל זאת, אמרתי השמי, מבחינה משפטית, אמנם זה קשה. כי מה עילת הגירושין שלך? שהוא בא עלייך בזמן שאת נדע. העורך דין שלו יגמר, שלא שמרתם מעולם נדע. יוכל, תוכלי, העורך דין שלך לומר, גם כשלא שומרים נדע, לא מגיעים עד לדרגה כזו. ואז בית דין עשוי לקבל טענה כזו. אבל אמרתי לעצמי, מעבר לניתוח המשפטי, מה מצבך וכו', מה דעתך שבא לך יבוא אליי? זאת אומרת, מה פירוש הוא שונא דתיים, שונא רבנים, איך יגע אליך? אמרתי, תראי, אמרתי לך מה מצבך מבחינה משפטית, תגידי לו, בא, לא בא, תלכי לאורך דין, אם באמת הוא ממשיך במעשן ולא אלה, כן? אז, טוב, הופתעתי, הוא בא. הוא אומר לי, תשמע הרב הרוסי, אני שמעתי עליך ואתה, אל תעבוד עליי. אל תעבוד עליי וכו'. וזה טוב. אז אמרת, תשמע, אתה רשאי לא לבוא אליי, אבל האישה יש לה טענות, וחבל זה ידרדר להליכים משפטיים, ולך לדעת לאן זה יגיע וכו' וכו'. וכמובן התחלתי לאט לאט לסובב ולהתחיל להסביר וכו' וכו'. כן, לא, הוא לא יכל לעמוד בפני הפיתויים שלי, הוא לא יכל לעמוד. ובאמת, הוא אומר, ידעתי זה מה שיקרה בסוף, כי ידעתי אותו לתובנות חיוביות וכל הדברים האלה. קוצרו של דבר, מה שאני בזה רוצה לומר, תראו, רבנו אומר, אבל טעם איסור ביאת הנידה באשת איש, הרי הוא ברור מכדי לחפש לו טעם. זהו, אתה לא דיבר כלום. כמה אנחנו צריכים היום לדבר על הנקודה הזו? אני אומר לכם, הרבה בחורים צעירים נכשלים בדבר הזה. למה? אומרים, תראה, נדע, אז מה אם נדע? חושבים, היא פנויה, בן כך נתחתן איתה. זה לא נכון, זה חיוב קראת. זה חיוב קראת.
אבל בוא, הרבה מדבר גם על הזמן שהיא, נגיד, בשבעת ימי הנקיים, או רק על התקופה שהיא...
בכלל, בכלל, זה לא משנה. כל עוד לא טבלה...
כן, יש לנו שני של נידה, אבל השאלה אם רבנו פה מתכוון לומר שהטעם פשוט...
הכל, הכל.
בתקופה הזאת...
לא, 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 התקופה הזאת, בדיוק הפוך. בתקופה של אדמים בכלל לא צריך להגיד, זה מספיק אנושי. לא, 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 אלא פשוט, נישאו נידה, זהו, מתרחקים. זה לטובתה. אתם יודעים כמה בנות צעירות, שהיום כבר לא צעירות, הם באים לרשם מוחר, אבל לא משנה. לא רוצות לטול במקווה. לא רוצות לטול במקווה. כן, למרות שהן הולכות לים ולבריכה והכל. לא רוצות לטול במקווה בשום פעמים באופן. ועד שאני מסביר להם, התפילה במקווה וההתרחקות הזו היא מנגנון שמחדש את הקשר ואת הערכה בין בני הזוג. לא מתרגלים, כמו סחבה. זה כמו סחבה. אז יש כאלה שבאמת מבינים את הדבר הזה וקונים את הרעיון הזה. וכבר ידעת שנאסר עלינו ליהנות בערבה באיזה אופן שיהיה. כן? ואפילו הראייה במטרת הנאה, כמו שבארנו בהלכות איסורי ביאה. ושם בארנו שאין מותר בתורתנו, עכשיו שימו לב, לראות. מה אכפת לי אם אני רואה אישה? מה? בגדיל. לא, אבל כך זה. לא תתור אחרי עיניכם. עין רואה, לב חומד, ומכאן זה מתחיל לתגלגל, מתחיל לתגלגל. עכשיו, רבנו אומר, אפילו פנויה, אסור לראות אותה ראייה של חמדה, של תאווה. אם אדם רואה אותה בשביל לבחון, אם כדאי לו להתחתן איתה, זה מותר. ראייה של בדיקה. אבל ראייה של תענוג, ראייה של תאווה, זה אסור. מה? נכון. עכשיו, בשם בארנו שאין מותר בתורתנו להפנות את המחשבה לענייני התשמיש כלל, ולא לעורר הכישוי בשום פנים ואופן, ושאדם, אם נתקשה שלא בכוונה, חייב לעשות את דעתו למחשבה אחרת, ויחשוב בעניין אחר, עד שישוך אותו הכישוי. אמרו חכמים זכרם לברכה, במוסריהם, מביאי השלמות לחסידיהם, בני, אם פגע בך מנובל זה, היצר רע. פתאום, גבר עליו היצר רע והוא רוצה לבעול. אשתו, את מי שחרת, אשתו מותר, כן? אבל גם לאשתו, אם זה בא לך, מתי שבא לך, מסכנה, עייפה, בכל, תתחשב, כן? מושכהו לבית מדרש. כלומר, תבוא, תלך לבית מדרש ללמוד תורה, אז בצורה כזו אתה תרסן ותבלום את היצר רע. אם ברזל הוא, נימוח. ואם אבן הוא, מתפוצץ. שנאמר, הלוכו דברי כאש, נאום השם. ופטיש פוצץ אלה. אומר לבנו, ביסרו אותו, אם נתקשית ונצטערת, לך לבית המדרש, למד ועיין, שאל וישאל. ישוך ממך אותו הצער בלי ספק. והתפלא על אומרו מנובל זה, הוא קורא ליצר המיני מנובל, ואיזה ניבול. כלומר, כי באמת זה גורם לאדם להיות מנובל. ואין מוסר זה מחמת התורה בלבד, אלא הדבר כך גם אצל הפילוסופים. וכבר הודעתיך דברי אריסטו בלשונו, אמר, החוש הזה שהוא חרפה לנו, כלומר היצר המיני, חרפה לנו, כלומר, וזה אומר אריסטו, פילוסוף, לא נגיד רב, כן? הבין שאדם אשר יותר מדי יצרי מבחינה מינית, זה חרפה ומתבזה, כן? כלומר, חוש המשוש הגורם להחשבת המאכל והתשמיש, וקורא בספריו, אריסטו קורא בספריו לבני אדם המחשיבים את התשמיש, כלומר יותר מדי מתמקדים בתשמיש, ואכילת המטעמים השפלים, או יותר מדי גם כן אוכלים עוד כל מיני מאכלים של תאוות, אבל שזה לא נזקק, הם לא זקוקים לזה, והעריך בביזיונם והזלזול בהם, כלומר זלזול בבני אדם תאוותנים, תאווה מינית, תאווה של אוכל, כן, זלזל בהם אריסטו.
שלא שולטים.
מה?
שיש שלטים, זאת אומרת,
נכון,
בזה
עולה את הביזיון שלה. נכון. וערך בביזיונם והזלזול בהם. תמצא זה בספר המידות ובספרו בהטפה. ולפי המידה הנעלה הזו, אשר חובה להתכוון לה ולעשותה מטרה חשובה, הזהירו חכמים, זכרונם לברכה, מלהסתכל בבהמה ועוף בשעה שמזדקקים זה לזה. כל שכן, כשהוא עוד מעבר אותם, מכניס קבר ושופר, זה עוד יותר גרוע. נכון, יש כאלה שזה התפקיד שלהם, זה העיסוק שלהם. אבל צריך לבחור עיסוק טוב, על כל פנים ודאי לא להרבות בזה, ועל כל פנים ודאי שאדם שזה עיסוקו, כן, שצריך למצוא תרופות, כדי כי ליבוש לאדם נהיה בדברים האלה גס. מה?
אוי לו למי
שמקצועו בורסקי. כן, יותר כדי שבורסקי ולא שיעסוק בדבר הזה, כן? וזוהי, רק רגע, וזוהי הסיבה לדעתי ביסורי כלאי הבהמה. כי מין הידוע שאין מין אחד מתעורר למשגל אחד ממין אחר בדרך כלל. כן, כלאי בהמה לא יחרוש שור וחמור יחדיו. אז אחרים התאימו את זה בגלל צער בעל החיים, הכוחות שונים. רבנו אומר, לא. הרי בשביל חמור ושור יחדיו לא יזדווגו בדרך כלל, אבל מה, אותו אדם אשר היצר שלו לעבוד בקבלנות, הוא יתחיל לדווג שור עם חמורה, חמור עם פרה, כן, יעסוק בזה, כי יתדרדר בדבר הזה, כן. לכן הוא אומר כלי בהמה זה גם כן גולש לעניין, במיוחד שהיו רוצים הרכבות, כמו שהם מרכיבים בעולם הצומח.
הפרדות.
כן, בדיוק, כמו הפרדות, כן.
בסדר.
אנחנו מדברים על איך אדם, היצריות שלו, איך היא פועלת. כי מן הידוע שאין מין אחד מתעורר למשגל, אחד ממין אחר, בדרך כלל. אלא אם מופעל עליו ביד, כמו שאתה רואה, השפלים הללו, המילדים את הפרדות, עושים תמיד. ולפיכך, תיאבה התורה שידרדר אדם ישראל למעשה זה, מחמת מה שיש בו מן השפלות והעזות והתעסקות בדברים שתיאבה התורה הזכרתם, כל שכן עשייתם זולתי בשעת הצורך. ואין צורך להרכבה הזו. ונראה לי, כי גם טעם איסור הצמדת שני מינים באיזו עבודה שתהיה, איננה אלא הרחקה מהרכבת שני מינים. זה נקרא לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. לא בגלל צער בעל החיים. לא שהרמב״ם אומר שאין צער בעל החיים. יכול להיות. אבל שימו לב שהרמב״ם מפנה את זה לכיוון המיני. כלומר, אמרו לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לפי שאם יאחד ביניהם, אפשר שרכיב אחד בהם על השני. והראיה לכך, שדין זה כולל גם זולת שור וחמור, אחד שור וחמור ואחד כל שני מינים. אלא שדיבר הכתוב בהווה. מה רצית, ערן?
איך בהמשך למה שרבנו בו כותב לגבי החוש המישוש והתשמיש, זה נסתדר עם נגיד דוד המלך. כמה הגמרא מרחיבה גם על כל הנושא של בת שבע, גם בצעירותו, גם בזקנותו, וריבוי אנשים שהיה לו. איך נסתדר מלך ישראל כותב שכתב את התהילים, משה שני, רוח בכורה, לא מצליח להתגבר על היצר.
תראה, קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמלך כמלך, מלך כמלך עומד בפני ניסיונות לא קלים, הרבה משרתים, הרבה משרתות, והרבה גם מתחככים בקרבתו ורוצים את קרבתו בצורה זו אחרת. לכן התורה שידעה שזו המציאות התירה למלך מספר נשים שלא התירה לנו, קודם כל, שזה להראות שהתורה מבינה את המציאות הזו. תכף אני אדבר על המציאות המודרנית. כן? אז היא הבינה את הדבר הזה, ולכן כבר נתנה פתח יותר מסוים. נכון, נכון. עכשיו, אלא מה? דוד המלך, ש... איך קוראים? זה לא, בכלל לא קשור לשאר אנשים. דוד המלך רק מול בת שבע. רק מול בת שבע. אין סף ספק שהיא הייתה אישה מיוחדת במינה, והוא נפל בפח. ואדם זה אדם. כן, זה אדם זה אדם. אבל מה? כשאנחנו רואים איך הוא חזר בתשובה, לא פעם אחת, אלא בחטא הדין נגדי תמיד, אז זה צריך ללמד אותנו שני דברים. שאפילו אחד כמו דוד המלך, משורר, מלך, בדרגה גבוהה, אל תאמין בעצמך עד יום אותך.
אין
אפוטרופוס אחריו.
כל העובד דוד חטא, אין לו אלא תורה. כן.
יש אחד כזה ואחד כזה, מה תראה?
לא, אני שואל.
אוכן, אני סיפר להם שאני... הרבה הרבה שנים הוזמנתי להתוועדות אצל האדמור מסאסוב, והיו שם הרבה מגדולי החסידות, גם תמיד החמים והכל. אז בין היתר ביקשו ממני גם כן לומר דברים. זה היה לפני ימים נוראים. אז בין היתר דיברתי על דוד המלך. טוב, גמרתי, אני מתיישב, אז אחד מזקני החסידות, תמיד החמים, אומר הרב ערוסי, איש הכוח, איזה דברים נפלאים, אבל כל האומר דוד חוטו. אמרתי לו, ומה נעשה שחזל אמרו שדוד המלך משמש דוגמה לכל בעלי התשובה? כן?
הוא בעצמו משהו
חטא. רגע, אני אומר, שהוא משמש דוגמה לכל בעלי התשובה. אז לכאורה שני מקורות סותרים, שני מקורות, חוץ מפשוטי המקראות, חוץ משם. אלא מה? אם יבוא אדם ויגיד, דוד המלך חטא, מה אתם מחזיקים, דוד המלך, טילים, תשמע, תראה כמו כמונו, זה הרשע. זה רשע. אדם כזה שמתמקד סביב נקודה מסוימת של דוד המלך, וכבר מוציא את דוד המלך, מרמתו האמיתית ומשפיל, מתוך רצון להשפיל את התורה, להשפיל את המוסד הזה, זה רשע.
מתמקד רק בנקודה.
בדיוק. אבל צריך לומר, בוא תראה את דוד המלך בתשובתו. לקשל, כל אדם יכול לקשל. וזה המוסר השכל. אל תעמיד עד יום אותך בדיוק. אבל קוראים, הגבורה הגדולה, הגבורה הגדולה היא לחזור בתשובה ברמה שלו. ודאי שלא. היה כישלון גדול, אין ספק. אבל גם חזרה בתשובה שלו הייתה תשובה עצומה.